טוב, רבו ישראל, ערב טוב. אנחנו חוזרים לחדש את השיעורים, עוד קצת זמן שיש לנו עד הקיץ. ואנחנו נתחיל בעזרת השם בפרק שני, והאמת היא שהשיעור הזה הוא קצת, הוא מתחיל מכאן, הוא מתחיל מהסוגיה שלנו, אבל באמת זו סוגיה שהיא יותר כללית, לאו דווקא קשורה לעניינים של סוכה, אבל כיוון שזה כאן אז נלמד את זה כאן. בואו נתחיל. המשנה אומרת, הישן תחת המיטה בסוכה, דף כף עמוד ב', הישן תחת המיטה בסוכה לא יצא ידי חובתו. אמר רב יהודה, נוהגים היינו שהיינו ישנים תחת המיטה בפני הזקנים ולא אמרו לנו דבר. אמר רבי שמעון, מעשה בתוי עבדו של רבן גמליאל שהישן תחת המיטה, ואמר להם רבן גמליאל לזקנים, ראיתם תוי עבדי שהוא תלמיד חכם ויודע שעבדים פטורים מן הסוכה? לפי כך ישנו תחת המיטה. לפי דרכנו למדנו שהישן תחת המיטה לא יצא ידי חובתו. אז יש פה ויכוח בין התנאים, האם אדם שישן תחת המיטה בסוכה, האם הוא לא יצא ידי חובתו, או בגלל אוהל מפסיק, או אולי בגלל סוכה תחת סוכה. כל אחד מהראשונים כמו שהוא יסביר את זה, זאת שיטת תנא קמא. או מה שאומר רבי יהודה, נוהגים היינו שהיינו ישנים תחת המיטה בפני הזקנים ולא אמרו לנו דבר. מה סבר רבי יהודה? אנחנו נראה בהמשך בעזרת השם מה הייתה ההבנה שלו. ואז רבי שמעון אומר, מביא ראיה מרבן גמליאל, מעשה בתוי עבדו של רבן גמליאל שישן תחת המיטה. אמר להם רבן גמליאל לזקנים, ראיתם תוי עבדי הוא תלמיד חכם והוא יודע שהעבדים פטורים מן הסוכה, לפי כך ישנו תחת המיטה. אז לפי דרכנו למדנו, זה מה שאומרת הגמרא בסוף, לפי דרכנו למדנו, הכוונה היא, זה היה שיחת חולין של רבן גמליאל, ועלה הוא לא ייבול, אפילו שיחת חולין של תלמידי חכמים צריכה תלמוד, לפי דרכנו למדנו שישן תחת המיטה לא יצא ידי חובתו. יש פה בתוספות איזה מין הדגשה מוזרה, בדיבו המתחיל, ראיתם תוי עבדי שהוא תלמיד חכם. אומרים תוספות, עבד כשר היה, כדי את הפרק שלי בברכות. תוי היה עבד כשר, ובירושלמי תני שהיה מניח תפילין ולא מיחו בידו חכמים. ופריך, הירושלמי שואל, מחלף השיטתי דרבן גמליאל, הירושלמי אצלנו, מחלף השיטתי דרבן גמליאל, רבן גמליאל סותר את עצמו, דאח אגבי סוכה, מיחו בידו חכמים מלישב בסוכה, שהיה ישן, ישן תחת המיטה. למה הוא ישן תחת המיטה? איזה בן אדם נורמלי ישן תחת המיטה? לא נתנו לו לישון על המיטה, לכן איזה. אז מה שנשים מיחו בו? ומשני, אומר הירושלמי, שהיה עושה כן שלו לדחוק את החכמים שהיו ישנים בסוכה. זאת הסיבה, לא שמחו בו, היו, הסכימו שהוא ישן גם על המיטה, לא הייתה בעיה, רק הוא לא רצה לדחוק את החכמים שם. ופריך, שואל הירושלמי, איש שלו לדחוק את החכמים, יושב לו חוץ לסוכה, יש מספיק מקום גם בחוץ. ומשני, דרוצה היה לשמוע דברי חכמים. זאת הייתה הסיבה. רבן גמליאל ישב בתוך הסוכה, העביר שיעור, למדו תורה, אז הוא רצה לשמוע את דבריו של רבן גמליאל. מה התוספות רצו? למה התוספות פה מביאים לנו את העניין שתוי היה עבד כשר? בא לתאר לנו עכשיו דמויות, דמויות במשנה, דמויות בזה, מי היה ככה, מי היה ככה. מה הסיבה בדבר הזה? אז אומר ארוך לנר, שבעצם הפריע לו תוספות קושייה. הגמרא אומרת, וככה גם נפסק להלכה ברמב״ם שהבאתי לכם שם בהלכות עבדים, גם השולחן ארוך פוסק את זה ביורי דעה בריש סמך זין, שאסור לאדם ללמד את עבדות תורה. אסור לאדם ללמד את עבדות תורה. דובר על עבד כנעני כמובן, עבד עברי הוא יהודי לכל דבר, אבל עבד כנעני, עבד גוי, אסור ללמד אותו תורה. ממילא הייתה חושיה לתוספות, איך רבן גמליאל אומר, ראיתם תוי עבדי שהוא תלמיד חכם ויודע שעבדים פטורים מן הסוכה? מה, רבן גמליאל משתבח בזה שתוי הוא עבד תלמיד חכם? הוא מודיע לכולם שהוא עובר איסור ומלמד את העבד שלו תורה? זאת בעצם הייתה השאלה שהפריעה לתוספות. אז מה ענו תוספות על זה? התשובה של תוספות הייתה, עבד כשר היה. ולא סתם עבד כשר היה, אלא אחרי שמביאים את כל הירושלמי, אתה מבין שמה העניין? רוצה היה לשמוע דברי חכמים. זאת אומרת, תוי היה עבד כשר, והוא רצה לשמוע דברי חכמים. זאת אומרת, הוא בא ללמוד מעצמו, ואם הוא בא ללמוד מעצמו, אין בזה שום איסור. נכון שאסור לרב ללמד את העבד תורה, אבל אם העבד בא ללמוד מעצמו, זה בסדר גמור, אין עם זה בעיה. זה מה שתוספות רצו ללמד אותנו. לכאורה המקור של הדבר הזה זה בסוגיה בכתובות בדף כפחת. הגמרא שם במשנה והגמרא שם בדף כפחת אומרות ככה, זה מקור השני. משנה אומרת, ואילו נאמנים להעיד בגודלן מה שראו בקוטנן. כן, אדם שהוא גדול מעיד בבית דין על מה שהיה בזמן שהוא עוד היה קטן. נאמן אדם לומר, זה כתב ידו של אבא, וזה כתב ידו של רבי, וזה כתב ידו של אחי. זה נוגע לקיום שטרות, קיום שטרות הוא דרבנן. זכור ראיתי בפלונית שיצא בעינומה וראשה פרוע, לגבי חיוב כתובה 200. ושהיה איש פלוני יוצא מבית הספר לטבול לאכול בתרומה, זה ליוחסין. להעיד שהאדם הזה כהן. אני ראיתי אותו יוצא מבית הספר וטובל ואוכל בתרומה. ושהיה חולק עמנו על הגורן, קבל איתנו מעשרות, תרומות ומעשרות. והמקום הזה בית הפרס, לעניין ספק תומעת מת. ועד כאן היינו באים בשבת, תחום שבת. אבל אין אדם נאמן לומר דרך היה לפלוני במקום הזה, מעמד ומספד היה לפלוני במקום הזה. זה כבר משהו שנוגע לדיני ממונות. כן? מעמד היה לו שם, דרך הייתה לו שם. זה כבר עניין של דיני ממונות, על זה הוא לא נאמן להעיד על מה שהוא ראה בקטנותו. שואלת הגמרא, ושהיה איש פלוני יוצא מבית הספר לטבול לאכול בתרומה, ודילמה עבד כהנו. מי אומר לך? הרי מי שיכול לאכול בתרומה זה לא רק הכהן בעצמו, גם העבד של הכהן יכול לאכול. אז מי אומר לך שזה שהוא טבל ואכל בתרומה, סימן שהוא כהן? עונה על זה הגמרא, מסייע לרב שועה בן לוי. דאמר רב שועה בן לוי, אסור לאדם שילמד את עבדו תורה. נו, מה כתוב במשנה? כתוב במשנה שהוא ראה איש פלוני יוצא מבית הספר. מה לומדים בבית הספר? תאיר. מה לומדים? מתמטיקה לומדים, לומדים תורה. בקיצור, אז זה מסייע לרב שועה בן לוי. שואלת הגמרא, ולא? מה, וכי אסור לאדם ללמד את עבדות תורה? והתניא, לווה אמנו רבו, או שעשהו רבו אפוטרופוס, או שהניח תפילין בפני רבו, או שקרא שלושה פסוקים בבית הכנסת, הרי זה לא יצא לחירות. אז הנה אתה רואה שיש מצב של עבד, עבד שלומד תורה, ועדיין לא יצא לחירות. כי הוא עדיין עבד. אומרת הגמרא, עונה הגמרא, אתם דאיקרי עבד מדעתו, כי כאמרינן דקנאיק במנהג בנים. זאת אומרת, אם העבד לומד מדעתו, אז באמת הוא לא יצא לחירות. זה באמת שייך. אבל מה כתוב במשנה? ראיתי איש פלוני יוצא מבית הספר לטבול ולאכול בתרומה. יוצא מבית הספר, זאת אומרת, שהיה לו מישהו ששלח אותו לבית הספר. זה מה שנקרא קנאיק במנהג בנים. לנהוג במנהג בנים, כמו שאת הילד שלו הוא שולח לבית הספר, ככה גם את העבד הוא שולח לבית הספר, זה דבר שאסור לעשות לעבדים. זה מה שהתכוון רב שועה בן לוי, שאסור לאדם ללמד את עבדות תורה. ולכן אם הוא ראה את זה, סימן שבאמת אותו אדם הוא לא עבד אלא כהן בעצמו. אז לכאורה, מכאן ראיה שמותר לעבד ללמוד מעצמו דברי תורה, אסור לאדון ללמד אותו, אבל אם הוא לומד מעצמו, אז זה מותר. אבל אם אנחנו נסתכל על זה יותר בדקדוק, זה לא מדויק, לא נכון. לא כתוב בגמרא שמותר לעבד ללמוד תורה מעצמו. כתוב שאם העבד למד תורה מעצמו הוא לא יצא לחירות, זה לא הוכחה שהוא בן חורין. אבל לא כתוב שמותר לו. באמת אם נחזור לרמב״ם, תסתכלו ברמב״ם שם בפרק ח' הלכה י' ח', הרמב״ם כותב, ואסור לאדם ללמד את עבדו תורה, ואם לימדו לא יצא לחירות. את זה הרמב״ם לקח מהסוגיה בדף כף ח', כי זה עיקר החידוש של הסוגיה. החידוש הוא שהוא לא יצא לחירות, זה הנקודה. הגמרא לא באה לטפל בשאלה מתי מותר לו, מתי אסור לו. מבינים? אז אם ככה, אז איפה המקור? שמותר לעבד ללמוד תורה מעצמו. אז המקור לזה נמצא לכאורה בירושלמי. בירושלמי שם בכתובות, פרק ב' הלכה י', גם במסכת מגילה זה מופיע, על אותה משנה, כן, שהוא מעיד שהיה איש פלוני יוצא מבית הספר לטבול לאכול בתרומה, שואל הירושלמי, וחש לומר שם העבד הוא, אולי זה לא כהן אלא עבד כהן, עונה הירושלמי, הדם מסייע להעיד דאמר, רבי חמא בר עוקבא, בשם רבי יוסי בר חנינה, אסור לאדם ללמד את עבדו תורה. שואל הירושלמי, לא כן אמר רבי זעירא בשם רבי ירמיה, העבד עולה משבעה קריאות וידבר עולה משלושה פסוקים? וידבר עולה משלושה פסוקים זה הלכה אחרת. אבל העבד עולה משבעה קריאות. רואים שהוא עולה לתורה, הגבאי מעלה אותו לתורה משבעת הקרואים. אז איך אתה אומר שאסור לערב ללמד את עבדות תורה? עונה על זה הירושלמי, תיפטר שלמד מאליו או שלימדו רבו כתבי. כלומר, אומר הירושלמי, מתי העבד עולה משבעה קרואים? אם הוא עולה מעצמו, אם הוא עולה מדעתו. אבל ללמד אותו תורה, זה באמת אסור. אסור לרב ללמד את עבדו תורה. עכשיו, פה בירושלמי, כבר באמת אפשר לראות שמותר לו. בגלל שאם אסור לו, אלא רק שהוא לא יצא לחירות אם הוא לומד מדעתו, איך זה שמעלים אותו לשבעה קרואים? איך הגבי נותן לו לעשות כזה מדבר? אלא על כורחך, שבאמת אם הוא עושה את זה מדעתו, זה מותר.
מה הכוונה שאתה אומר למדעתו?
מה? כבר נגיע. אז זה הכוונה, תיפטר שלמד מאליו. אז מפה יש לנו מקור טוב למה שאמרו תוספות. תבי עבד כשר היה, והעבד הזה למד מדעתו, הוא היה רוצה לשמוע דברי חכמים. לכן הדבר הזה מותר. זה לכאורה מקור טוב. אבל כמו שהערת, יש שם עוד תוספת. כתוב, תיפטר שלמד מאליו, או שלימדו רבו כתבי. מה זאת אומרת, או שלימדו רבו כתבי? פה משמע שאם זה תבי, אז מותר לרבו ללמד אותו תורה. כאילו האיסור לא נוגע, לא נוגע לתבי. מה?
אם הוא עבד כשר, אז משהו.
אז באמת, קורבן העדה פה על הירושלמי מפרש, שמה הכוונה שרבו לימדו, מה הכוונה או שלימדו רבו כתבי? אומר קורבן העדה, אני מקריא את הלשון שלו, שהיה רבן גמליאל מלמד עם החכמים ושמע תבי, וזהו נמי כלומד מעצמו. זאת אומרת, לא שירושלמי התכוון להגיד שרבו יכול ללמד אותו להדי התורה, אלא כמו השיעור הזה של רבן גמליאל, שהוא לימד את השיעור לכולם, ותבי ישב שם בצד ורצה לשמוע. אז זה גם כן עכשיו שהוא לומד מעצמו. אבל החידה, שנמצא לכם פה ביוסף אומץ, החידה אומר, זה לא נכון. זה לא הפשטות של הירושלמי, לא זאת הכוונה. הרי זה בעצם, לפי הקורבן העדה יוצא, שזה הכל תירוץ אחד. תיפטר שלמד מאליו. מה הוספנו בתירוץ השני? אלא מה שבעצם מתכוון הירושלמי להגיד בתירוץ השני, זה שיש מצבים שבהם מותר לרב ללמד את העבד שלו תורה. יש מצבים שכאלה. זה מה שתראו, הוא מביא את הרב שדה יהושע, שם בצד ימין, מקור ד'. הוא אומר, וזה לשונו או כשלימדו תורה, ואינה מתאימה כשלימדו רבו אחה במאי עסקינן, שהיה כשר כתבי עבדו של רבן גמליאל. ולעבד כי היי לא אסיר, וכדי אמרו בכמה דוכתי דאמר רבן גמליאל שאני תבי עבדי דקשר היה. כשרבן גמליאל אמר שהוא היה עבד כשר, הוא התכוון לומר ולכן מותר לי גם ללמד אותו תורה. מה הפשט בזה? הפשט בזה לכאורה כל האיסור, למה באמת אסור ללמד את העבד תורה? מאיזה סיבה? האם יש איסור עצמי אסור ללמד אותו תורה כי הוא לא יהודי? או שהסיבה שאסור ללמד אותו תורה זה בגלל שאנחנו חוששים שם העבד ייקח את זה לכל מיני כיוונים לא טובים. הרי אנחנו יודעים, הרבה עבדים, מרבה גזל, מרבה שפחות, מרבה זימה. נכון? עבדים אנשים לא הגונים. אז ממילא אם אתה יודע שהעבד הזה הוא עבד הגון, אז אין שום בעיה אפילו ללמד אותו באופן אקטיבי. מהירושלמי הזה ככה רואים? לכן אם העבד הוא עבד הגון, אז זה בסדר גמור. היי, שואל החידה, לפי זה, אז למה הרמב״ם לא כתב את האבל הזה חוץ? הרמב״ם כותב בצורה מוחלטת. אסור לאדם ללמד את עבדו תורה, וילמדו לא יצא לחירות. למה הרמב״ם לא כותב? ואם היה עבד כשר, מותר ללמדו תורה. נכון? הרי לפי הירושלמי זה מה שיוצא. אומר זה החידה, הרמב״ם השתמש בכלל הזה בעוד כמה מקומות. במקומות שבהם היה חשש, שמה תצא מזה חורבה, שמה יצא מזה קלקול, הרמב״ם לא כתב את זה. מה החשש? אם הרמב״ם יגיד אסור לאדם ללמד את עבדו תורה, חוץ מעבד כשר, יבוא כל אחד ויגיד, העבד שלי, מה זאת אומרת? העבד שלי בטח שהוא כשר. אז הוא ילמד את העבד שלו תורה. לכן הרמב״ם לא כתב את זה. באותה מידה, אומר החידה, הרמב״ם עשה את הדבר הזה עוד בשני מקומות. כתוב שאסור לאדם ללמוד מרב שאינו הגון. אסור ללמוד תורה מרב שאינו הגון. אבל הגמרא מחלקת ואומרת שאם זה אדם גדול, מותר לו ללמוד מרב שאינו הגון. לכן רבי מאיר למד מאלישע אחר, תוכו אכל קליפתו זרק. הרמב״ם רק כותב שאסור ללמוד מרב שאינו הגון. הרמב״ם לא מביא את ההלכה הזאת שאם אדם גדול אז הוא יכול. למה? אומר החידה, בדיוק כמו אותה סיבה, יבוא בן אדם ויגיד, מה זאת אומרת? אני לא סתם שאני גדול, אני גם ענב. כן? כגון אנה, מה זאת אומרת? אני אדם גדול ואדם איזה, אני כן יכול ללמוד. ואז הוא עלול כתוצאה מזה ליפול. לכן הרמב״ם לא הביא את ההלכה הזאת. הוא הדין גם בהלכות שבת. יש לנו את ההלכה שאסור לאדם לקרוא לאור הנר שם היתה. אבל כתוב שהאדם חשוב, מותר לו לקרות בשבת. ואין חשש, כך אומרת הגמרא. הרמב״ם לא מביא את זה להלכה. מאותה סיבה בדיוק, כל אדם יראה לעצמו יותר רגיל מסמד. אדם חשוב, ודאי שאני חשוב. אם אשתי חשובה ויכולה להסב, אני ודאי חשוב. אז לכן אני יכול ללמוד. לא, בשביל זה הרמב״ם לא הביא את העניין. אבל כל פנים, מה שלמדנו לפי זה, זה שאצל עבד יש שני היתרים, שני אופנים של היתר. או שהעבד לומד מעצמו, אם הוא רוצה ללמוד מעצמו, או אם העבד הוא עבד כשר, עבד הגון, אז מותר ללמד אותו תורה. ומה אנחנו רואים מכאן לכאורה? שהאיסור ללמד את העבד זה לא איסור עצמי, זה לא איסור מהותי. למרות שהעבד הזה הוא גוי, הוא לא יהודי בכלל. אבל מותר לך ללמד אותו. כל החשש זה רק, אם הוא לא אגון, שמו יביא את זה לכיוונים לא טובים. עכשיו אנחנו צריכים להסתכל על התמונה היותר רחבה. האם באמת זה נכון שאין איסור עצמי ללמד גוי תורה? האם זה נכון? גמרא מפורשת שאומרת שזה לא נכון. יש לנו גמרא בסנהדרין, הגמרא בסנהדרין בדף נ"ט, אחרי מקור ה', כתוב שם ככה, ואמר רבי יוחנן, נוכרי שעוסק בתורה חייב מיתה. מה? הוא לא לגמרי נוכרי, עוד מעט איזה. מה? הוא הרי מחויב כמו אישה. נכון, שאלה מה זה אומר? שאלה מה זה אומר, עוד מעט נגיע. לזה אני רוצה להגיע, להגדרה הזאת. להגדרה הזאת. אז רבי יוחנן אומר, נוכרי שעוסק בתורה חייב מיתה, שנאמר תורה ציווה לנו משה מורשה. לנו מורשה ולא להם. אז הגמרא שואלת, אז למה זה לא נכלל בשבע מצוות בני נוח? צריך גם להוסיף את האיסור ללמוד תורה. אז עונה הגמרא, מאן דאמר מורשה מגזל כגזילה. אם הגוי עוסק בתורה, הוא גוזל אותה מאיתנו, אז זה נכלל בגזל. משבע מצוות בני נוח. מאן דאמר אל תקרי מורשה אלא מאורסה, דינו כנערה מאורסה דבסקילה. כן, אז זה נחשב, אם הוא לומד תורה, כאילו שהוא בעל נערה מאורסה, הרי התורה מאורסת לנו. אז ממילא, גם זה נכלל בעריות. שואלת הגמרא, מי טבעי, היה רבי מאיר אומר, מניין שאפילו נוכרי ועוסק בתורה שהוא ככהן גדול, שנאמר אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, כהנים לווים וישראלים לא נאמר, אלא האדם, אפילו גוי, נו, איך זה מסתדר? הלמדת שאפילו נוכרי ועוסק בתורה הוא ככהן גדול? עונה הגמרא, אתם בשבע מצוות דידו. שם מדובר ללמוד שבע מצוות בני נוח, זה מה שמותר להם. אבל אחרת אסור להם ללמוד. עכשיו תשימו לב את הלשון של הגמרא. לא כתוב יהודי שמלמד גוי, אלא כתוב נוכרי שעוסק בתורה. אפילו אם הוא רוצה לעסוק מעצמו, אסור לו. כי או שהוא גוזל את התורה מאיתנו, או שזה נחשב שהוא בעל נערה מאורסה. ביטוי מאוד מאוד חריף. ראיתי, יש ספר שנקרא סדר למשנה. סדר למשנה. ספר שכתב אותו מחצית השקל על הרמב״ם. ושם יש לו קטע מאוד מאוד ארוך, מאוד יפה, שהוא מסביר שם את המקור של הרמב״ם בתחילת הלכות יסודי התורה. הרמב״ם כותב שיש הרי את המצווה של אהבת השם. הרמב״ם כותב, ואחי הדרך לאהבתו. איך היא הדרך לאהבתו? אז הרמב״ם כותב, כשהתבונן בבריאה ויראה את כל מעשיו הנפלאים וכל ברואיו הזה, מיד הוא ירא ואוהב וכו'. ונדמה לי בספר המצוות, נדמה לי שהוא מביא את ואהבת את השם אלוקיך להאהיב אותו על הבריאות, כמו שאברהם אבינו אהיב את הקדוש ברוך הוא על הבריאות. המחצית השקר של מה המקור? מה המקור של הרמב״ם? מה המקור של הרמב״ם שאם אתה מסתכל בטבע אתה תאהב את השם? שאלה קצת מוזרה, נכון? מה זאת אומרת? הרמב״ם מסתכל בטבע ואהב את הקדוש ברוך הוא. אבל מאיפה? צריך לזה מקור. מאיפה הוא ידע את זה? אומר על זה המחצית השקל. המקור הוא ככה. כתוב הרי שאברהם אבינו היה מגייר את האנשים, ושרה אמנו הייתה מגיירת את האנשים. איך הוא גייר אותם? איך הוא גייר אותם? מה הוא עשה? מה? הוא לימד אותם שיש אלוקים. אברהם אבינו ידע את כל התורה מעצמו, נכון? אז הוא לימד אותם את התורה. שואל המחצית השגר, איך שייך כזה מדבר? הרי אסור. אסור לך. אפילו גוי שעוסק בעצמו בתורה חייב מיתה. אז היה מותר לאברהם אבינו ללמד אותם תורה? מה נגיד? כן, אבל אברהם אבינו עשה את זה בשביל לגייר אותם. הוא עשה את זה בשביל לגייר אותם. אפילו היו יכולים גם להביא ראייה. זוכרים את הסיפור עם אותו גר שבא לשמי ובא להילב? ואמר לו, אני רוצה שתגייר אותי, תלמד אותי תורה. והילה לימד אותו. הילה לימד אותו למרות שהוא עדיין לא התגייר לכאורה. מהמחצית השקל זה לא נכון, סתכל בתוספות. בתוספות כתוב שהוא קודם גייר אותו, ורק אז הוא לימד אותו תורה. אבל כל עוד הוא לא היה גר, אסור היה ללמד אותו תורה. אז אם ככה, איך אברהם אבינו? מה השאלה?
אבל לעשות גר, הם צריכים לקבל את
המצוות. מה? איך נכון? מה? אז אומר המחצית השקל ככה. אומר המחצית השקל. הרי מה אומרת הגמרא בסנהדרין? מותר לגוי ללמוד שבע מצוות בני נוח שנוגעות אליו. נכון? זה מותר לו. תסתכלו בלשון של רש"י, שבע מצוות דידו אומר רש"י, עוסקין בהלכות אותן שבע מצוות להיות בקיאים בהם. אומר המחצית השקל, זה אומר שאסור להם ללמוד את זה בעיון, רק בבקיאות. כן? להיות בקיאים בהם. הם צריכים לדעת את ההלכות. זה אתה מודיע לו, כדי שיוכל להתגייר. זה הכל. או אפילו בלי להתגייר. זה הדבר שנוגע אליו, זה הדבר היחיד שמותר לו. מעבר לזה, אסור לו. אסור לו. אסור לו לעסוק בתורה בכלל. אז איך אברהם אבינו כן קרב אותם? אומר על זה המחצית השקל, אברהם אבינו אמר להם, תסתכלו בחוץ, תראו את הבריאה, תראו איזה יופי. אתם לא רואים שיש מנהיג לבירה. מכאן למד הרמב״ם שאיך היא הדרך לאהבתו על ידי זה שמסתכלים בבריאה. אחרת איך אברהם אבינו גייר אותה? כך הוא אומר. זאת הדרך. על כל פנים כתוב כאן שאפילו גוי שעוסק בעצמו בתורה, גם כן חייב מיתה. זה לא לימוד בכלל. כן, כן, כן. זה היה ברור. מעניין עד כדי כך, הגמרא בחגיגה אומרת, אמר רבי עמי, שם מקור וב, בחגיגה בדף י' ג', ואמר רבי עמי, הם מוסרים דברי תורה לנוכרי, שנאמר לו, עשה חן לכל גוי ומשפטים בעל ידעון. אז תוספות שאלים, מה רבי עמי בא לחדש? הרי אפילו אם הגוי עוסק בעצמו חייב מיתה, אז כל וחומר שאין מוסרים לו. אז אומרים תוספות, מדובר באופן שיש איזה גוי אחר. יש גוי אחר שהוא כן למד, והוא רוצה ללמד אותו. כן, אז מצד האיסור שלפני עבר שאני מכשיל את הגוי, אני לא מכשיל אותו, הרי יש מישהו אחר שילמד אותו. ואם כל זה אסור, משפטים בעל ידעו, ממש עד כדי כך להתרחק, לא, שגוי לא ייגע בדברי תורה, חוץ ממה שנוגע לשם המצוא בני נוח. נו, אז אם כך, אז אני לא מבין. אני לא מבין. כל היתרים שראינו בעבד, אם העבד הוא עבד כשר, מותר לרבו ללמד אותו. אם העבד רוצה ללמוד מדעתו, מותר לו. ולא סתם שמותר לו, הוא עולה לשבעה קרואים, כך כתוב בירושלמי. איך זה מסתדר עם משפטים בלדאום? איך זה מסתדר עם כל מה שהגמרא אמרה קודם? מה?
עבד מול...
מה? עבד מול גוי. על כורחנו, יש באמת הבדל בין עבד לגוי, כמו שאמרתם קודם. זה דבר פשוט, נכון? הרי עבד חייב במצוות כמו אישה, גוי, פטור לגמרי. זה סימן, זה מראה שהעבד הוא באיזשהו סטטוס אחר מגוי. אבל מה הוא? יהודי הוא הרי לא. הוא עבד כנעני. אז מה הוא כן? מה הסטטוס שלו? פה הנקודה שאני רוצה להגיע אליה, וזה הרמב״ם בהלכות איסורי ביאה בפרק י' ג'. הרמב״ם נותן את ההגדרה המדויקת איך אנחנו מתייחסים לעבד כנעני. אומר ככה, תראו מקור זין. אומר הרמב״ם, כשם שמלין ומטבילין את הגירים, כך מלין ומטבילין את העבדים הנלקחים מן האקום לשם עבדות. הלוקח עבד מן האקום, וקדם העבד וטבע לשם בן חורין, קנה עצמו, כן? אז העבד השתחרר. והוא שיומר בעת תבילה, הרי אני תובל בפניכם לשם גירות. כן? זה לא סתם שהוא תבל. הוא תובל לשם גירות, אז הוא משתחרר. ואם תבל בפני רבו, אינו צריך לפרש, אלא כיוון שתבל נשתחרר. הוא אפילו לא צריך להגיד לשם גירות, העובדה שהוא נמצא בפני רבו, וכמו שנראה, הוא לא משתעבד לרבו בתבילה, זה כבר מראה שהוא משתחרר, זה לשם בן חורין. לפי כך אומר הרמב״ם, צריך רבו לתוקפו במים, עד שיעלה והוא תחת שיעבודו, ומודיעו בפני הדיינים שלשם עבדות מטבילו. כן, אז לכן הרב צריך לעמוד יחד איתו במקווה, או ליד המקווה, ובזמן שהעבד תובל ומרים את הראש, שהרב ישים עליו איזשהו משהו. הגמרא שם ביבמות מביאה כל מיני דוגמאות, כל מיני דברים ששמו על העבד, שמו עליו, אני יודע, איזה עול, איזה משהו ככה על הראש, על הכתפיים, כדי שיהיה ברור שזה לשם עבדות. דרך אגב, מישהו אמר לי שרבו שר וייס אמר, מה שכתוב כאן, מה שכתוב ברמה, מה שכתוב בגמרא, זה בעצם כפה עליהם כגיגית. זה הנקודה של כפה עליהם כגיגית. זאת אומרת, זה תבילה לשם עבדות. ברגע שהקדוש ברוך הוא כופה עלינו משהו, זה היה לתוקפו. בכל אופן, אומר הרמב״ם, ואין העבד תובל אלא בפני שלושה וביום כגר, שמקצת גירותו. מקצת גירותו. מה זה אומר? זה אומר שברגע שהוא תובל לשם בן חורין, אז הוא נהיה גר לגמרי, גר גמור. ברגע שהוא תובל לשם עבדות, אז פירוש הדבר הוא שיש כאן מקצת גירות. מה זה מקצת גירות? ממשיך הרמב״ם ואומר, כשישתחרר העבד צריך תפילה אחרת בפני שלושה ביום, שבו תיגמר גירותו ויהיה כישראל. ואין צריך לקבל עליו מצוות ולהודיע עיקרי הדת, שכבר הודיעו כשטבע לשם עבדות. אז בעצם כשהגר התחיל, מה העבד עשה? העבד עשה ברית מילה, הוא מל, נכון? הוא טבע לשם עבדות, אומר הרמב״ם, הודיעו לו את עיקרי המצוות, זה הרי המהות של, של הגירות. אז בעצם הוא נהיה מקצת גר. מקצת גר, מקצת חייב. לכן הוא חייב כמו אישה. ברגע שהוא משתחרר, אז הוא יטבול עוד פעם, ואז הוא משלים את הגירות שלו. ברגע שהוא משלים, אז הוא נהפך להיות יהודי לגמרי, ולכן הוא חייב בכל המצוות כולם. ממילא, ברגע שהגר הזה, ברגע שהעבד הזה, התחיל את תהליך הגירות שלו, אז כבר הוא הופקע מלהיות שם נוכרי. זאת אומרת, מה אמרנו? למה באמת אסור לנוכרי ללמוד תורה? או בגלל שהוא גוזל מאיתנו את התורה, או בגלל זה נחשב כמישהו שבעל נערה מאורסה. תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב. מתי האיסור הזה קיים? כשהוא מחוץ לכלל ישראל. ברגע שהוא מקצת גר, עצם העובדה שהוא התחיל להתגייר, אפילו שהוא לא גמר את הגירות, הכניס אותו כבר לתוך כלל ישראל. אם זה ככה, האיסורים ההם כבר לא שייכים. אלא מה? יש בעיה אחרת. אבל עבד כנעני, אנחנו יודעים, הרבה עבדים, הרבה גזל. עבד כנעני הוא אדם שהוא לא אגון. לכן אסור לרב ללמד אותו תורה. אז אם זה עבד אגון, מותר לך. או אם העבד בא מעצמו ורוצה ללמוד תורה, אז ודאי רואים שהוא אגון. אז פה באמת יהיה מותר לו ללמוד מעצמו. ברור? כן.
כל השאלה על ללמוד של זה, אם זה חוץ ממצוות שלו, שנוגעת
בה? ברור, ברור, ברור. שבע מצוות בנוח מותר גם לגוי גמור. אנחנו מדברים על מה שנוגע על המצוות שלנו.
אבל כל המצוות
חוץ ממצוות שלו. ודאי, ודאי, ודאי. והמצוות שלו בעיון. בסדר? אז זה הנקודה. העבד במקצת גירות נכנס לכלל ישראל. יש ליסוד הזה של מקצת גירות, יש לזה עוד נפקמינה מאוד 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 חשובה. הרב בקשי דורון, שהיה הראשון לציון לפני כמה? 20 שנה בערך. הוא היה הראשון לציון, הרב הראשי לישראל, הוא מספר, אני לא חושב זה נמצא אצלכם בדף, זה לא, זה לא הבאתי לכם בדף, הוא מספר שהיה לו איזשהו סיפור, מעשה, שבשבת אחת היה איזשהו יהודי שגר לידו, וליהודי הזה היה בן שהיה מאוד חולה, זה היה מצב של ספק פיקוח נפש, היה צריך לתת לו להפעיל איזה מכונה, איזושהי מכונה מיוחדת כדי לטפל בילד הזה. ואותו אברך שאל אותו אם מותר לו לעשות את זה, אסור לו לעשות את זה. הרבה כשדורון אמר, אני ידעתי שיש שם ליהודי הזה שכן, והשכן הזה זה גר שעשה ברית מילה, אבל הוא עדיין לא טבל. הוא עדיין לא טבל. אז אמרתי, אם זה ככה, הרי הכלל הוא שגוי ששבת חייב מיתה, נכון? ככה הגמרא אומרת, הגמרא בסנהדרין בדף נ"ח, גוי ששבת חייב מיתה, כל עוד הוא גוי, הוא הרי חייב לעשות איזושהי מלאכה כדי לא לשבות לגמרי בשבת. אז אם ככה מצוין, יש לך כתובת מצוינת. לך אליו אל השכן הזה, ותגיד לו שהוא יהיה זה שיפעיל את המכונה. שלום על ישראל. ואז הוא אמר, תוך כדי דיבור, חשבתי לעצמי, רגע, האם ההלכה של גוי ששבת חייב מיתה נאמרה גם על גר שמל ולא טבל? לא ברור כל כך. האם הוא עדיין גוי או שהוא לא גוי? ואז הוא מביא שהוא יסתכל בעניין הזה, ואני אקריא לכם מה שהוא מצא. הוא מביא ככה. הוא מביא מספר שמח נפש, לרב גגין. הוא אומר ככה, ובהיותי בזה ראיתי שאין כל חדש תחת השמש, כי כבר היה מעשה כזה בימי הגאון הגדול, אדוני אבי הראשון לציון זצ"ל. הוא בא בתשובות דברי יוסף, שפרץ גדר חכם אחד אשכנזי, שהלך יום שבת קודש אצל גר הנימול שמל ולא טבל, וגזר עליו בכוח התורה שיעשה מלאכה, עד שהכריחו לכתוב. הוא הכריח אותו לכתוב, הוא אמר לו, אסור לך לשבות בשבת, הרי עדיין לא טבלת. וכאשר נודע הדבר לחכמי הספרדים והאשכנזים, חרה להם מאוד, ועלה בדעתם לגזור עליו נזיפה. מאוד כעסו עליו. והשיב הרב הנזכר בתשובה על פי כמה מאמרי רבותינו זיכרונם לברכה, שכל שמה לגר ונכנס בברית מילה, אין ראוי שיעבור בברית השבת. והחכם ההוא עוד שגה בהוראה. והוספתי לראות כי החכם הנזכר שעשה מעשה הוא בשנת תפרי שחט, לא נח ולא שקט, אף אחר שהוא קם מכל רבני עיר הקודש, וכתב סברתו ושלח למרחקים לפני הגאון יעקב ראש בקהילת קודש על תונה, בקיצור לפני הבניין ציון, כי הוא טען שהוא צודק. הרי הגמרא בבמות אומרת, מל ולא טבל כאילו לא מל, הרי אתה עדיין לא גר, אז אם ככה, הוא טען שהוא צודק. הובאו דבריו בספרו בשו"ת בעניין ציון, ואף הוא הסכים שגר שמל ולא טבל אסור לחלל שבת. וכאן השאלה היא למה? אבל הרי הוא עדיין לא יהודי, מל ולא טבל כאילו לא מל. מה התשובה לדבר הזה? התשובה לזה, אומר הרב בקשידרון, היא בדיוק עם אותו יסוד. ויש לזה רשב"א מפורש. הגמרא ביבמות בדף עין א' מדברת על למי אסור לאכול קורבן פסח. אז מה כתוב בפסוק? כל ערה לא יאכל בו, תושב ושכיר לא יאכל בו. אומרת הגמרא, אז זה שגוי לא יאכל, ערה זה כבר יהודי, כן? שמתו אחד מחמת מילה, אבל כתוב כל בן נחר לא יאכל בו, ערה לא יאכל בו, תושב ושכיר לא יאכל בו. אז בן נחר הכוונה היא לגוי. מה זה תושב ושכיר? אומרת הגמרא, זה גר שמל ולא טבל. שואל הרשב"א, אני לא מבין, למה אתה צריך עוד פסוק? למה צריך עוד לימוד? הרי מל ולא טבל הוא גוי. התשובה של הרשב"א היא, אומר הרשב"א, ואף על פי שלא נגמר גירותו של מי שמל ולא טבל, מכל מקום כבר התחיל ונכנס קצת בדת יהודית, שאינו צריך אלא טבילה. לכן אני צריך פסוק מיוחד בשבילו. אז רואים מכאן שזה לא או שאתה גר או שאתה לא גר. יש מושג שנקרא מקצת גרות, הוא בתהליך, כמו שראינו אצל עבד כנעני. לכן הכלל של גוי ששבת חייב מיתה לא נאמר לגביו, הוא כבר שייך לכלל ישראל. בסדר? אז את אותו יסוד אנחנו מוצאים גם בלימוד תורה לעבד וגם בעניין הזה. וצריך להשלים את העניין גם לגבי השאלה של לימוד תורה לנשים, לימוד תורה לאישה. האם מותר לה ללמוד תורה או אסור לה ללמוד תורה? אז יש, הגמרא בקידושין אומרת שלא מצווים ללמד את, לא, אדם לא מצווה, האבא לא מצווה ללמד את ביתו תורה, אלא רק את בניו. אבל מצד שני יש לנו מימרות שאומרות שאסור ללמד ביתו תורה, וכל המלמד ביתו תורה כאילו מלמדה תפלות, וכו' 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 וכו'. מכירים את כל המימרות. בעל התורה תמימה מביא איזשהו ספר, עתיק יומין יקר המציאות. אתן לכם את הלשון שלו. ספר הנקרא מעיין גנים, שוט מעיין גנים, ומחברו רבי שמואל ורבי אלחנן יעקב הרקובלתי. והוא כותב שמה ככה, אלישה חכמה אחת בנידון היתר תלמוד תורה לנשים. וזה לשונו בהמשך הדברים. ומאמר חכמנו כל המלמד את ביתו תורה כאילו מלמדה תפלות, אולי נאמר כשהאב מלמדה בקטנותה, שגם במעלליה תתנקר עם זך ועם ישר פעולה. בוודאי כי היגבנה איקה למיחש, שרוב הנשים דעתן קלות, מבלות זמנן בדברי הווי, וכרובן כן חטאו מקוצר רוח. אז הוא אומר, אם האבא מלמד את הבת שלו תורה, בזמן שהיא עוד ילדה קטנה, לך תדע מה יהיה ממנה. אני לא בא להשוות בין אנשים שלה, זה אנשים של היום, ותעזבו, אני לא נכנס לכל הפוליטיקה הזאת. לא זה מה שאני רוצה, אני רוצה רק את הלומדס, את היסוד שלומדים פה. הוא אומר ככה, אמנם הנשים אשר נדב ליבן אותנה, לקורבה אל המלאכה מלאכת השם, מצד בחירתן בטוב במה שהוא טוב, מי שרוצה ללמוד, הן הנה תעלנה בהר השם, תשכוננה במקום קודשו, כי נשי מופת הנה, ועל חכמי דורן להדרן, לסדרן, לחזק ידיהן, לעמד זרועותיהן, וכולי, עשי והצליחי מן השמיים יסיוך. כה הוא כותב לה, את רוצה ללמוד מעצמך? אז פה ודאי שאת יכולה. מה עומד מאחורי העניין הזה? אני חושב שהיסוד שראינו קודם נכון גם פה. אותו דבר שראינו בעבד נכון גם במקרה שלנו. בעצם האיסור ללמד תורה לאישה זה לא איסור עצמי חס וחלילה, זה לא כמו אצל גוי, כן, של משפטים בל ידעום או מאורסה או גזע, זה לא זה. היא חלק מכלל ישראל, ברור שהיא שייכת. הבעיה היא בעיה פרקטית, אנחנו חוששים שמה זה ילך לכיוונים שהם לא טובים. אז כמו שבעבד, כן, להבדיל, עבד מאישה, למרות שעבד נלמד מאישה, אבל כמו שבעבד אתה אומר, שאם העבד הזה רוצה ללמוד מעצמו, אתה רואה שהוא בוחר בטוב, או שהוא עבד אגון, אז אפשר ללמד אותו, אז ככה גם באישה, שום סיבה שלא. אם היא רוצה ללמוד מעצמה, אז היא יכולה ללמוד. זה מה שכתוב כאן, ראיתי שזה לא רק הוא שאומר את זה, אלא גם החידה פוסק את זה, ושם זמן אורבך פסק את זה, עוד הרבה גדולים וטובים פסקו ככה, שאם אישה רוצה ללמוד מעצמה תורה, ודאי שהיא יכולה. אין שום...
גם בקור בורס, את רוצה אם הכתב על רינה בטיה, אישו של הנציב.
כן. שגם היא הייתה, נכון, אישתו של עצמה, בטח, ודאי, ודאי.
גם הוא כתב הרבה על זה.
נכון, נכון.
גם היה הרבה בלגן לפני כמה שנים שמתרגמת בקור בורס באנגליש,
כן.
האוכל בנציב.
כן.
הפרק הזה, How Gemara Shirena Batra, the young, Tzurchim, to take it out of the Sefer.
Ah, באמת?
Yeah, the whole Balagam.
בדרך כלל, בדרך כלל זה הולך הפוך. באנגלית זה כתוב, בעברית זה לא כתוב. פה זה, נו טוב. ברוך השם שזה נכתב עוד אז. כן. על כל פנים, על כל פנים, זה ביחס לעניין של לימוד תורה. אני רוצה רק ככה ממש עוד בכמה דקות. כן.
למה אסור ללמוד תורה לילד?
מה?
למה זה אסור ללמוד תורה לילד?
לא, אז באמת זה מה שאני אומר. אין איסור עצמי ללמד תורה לעבד. אין, העבד הוא שייך לכלל ישראל. מקצת גר זה אומר שהוא כבר שייך אלינו. רק מה הבעיה? הבעיה פרקטית. יכול להיות שהוא ייקח את זה לדברים לא טובים. אם הוא עבד שהוא לא הגון, אני אספר לכם סיפור. אספר לכם סיפור. לפני כמה שנים, שנים טובות, הייתי בבית של חמי וחמותי בבאר שבע. והיה שם איזשהו מניין בליל שבת, בבית של אחד השכנים. מניין ככה מאוד נחמד. ואיזה פעם אחת, אחרי התפילה בליל שבת, מגיע לה איזשהו מישהו, שהוא בחורצ'יק, ושואל אותי ככה. שואל אותי, תגיד לי, ציצית, זה חובת גברא או חובת מנה? שאלה יפה, בלומדס. קצת לא הבנתי מה זה, מה פתאום הוא ככה נכנס איתי ישר לאיזה. אז אמרתי לו, זה, זאת אומרת, זה לא, החובה היא חובת גברא. אם הוא לובש בגד של ארבע כנפות, יש עליו חובה ללבוש. אין חובה על הציצית מצד עצמה, ואין חובה עליך ללבוש. כתוב שביד נדיר איתך, אבל החיוב הוא רק אם אתה לובש בגד של ארבע כנפות. אז הוא אמר, ידעתי שאני צודק. סימא הזה. אז הוא אומר, סבא שלי משגע אותי כל הזמן, והוא אומר לי שאני צריך ללבוש ציצית. ואני אמרתי לו שאני לא צריך ללבוש ציצית. והנה, עכשיו, שכוח, תודה רבה. תודה רבה זה שאמרת לי. מה הבעיה? הבעיה היא שברגע שאדם שאינו הגון, לומד תורה והוא כבר יודע את כל הלומדס ואת כל את כל הפתחים, אז הוא כבר יקל לעצמו בהכל. זה הבעיה בללמד עבד תורה. אבל אם העבד הוא עבד הגון, הוא באמת רוצה ללמוד, אז פה אין בעיה.
אבל העיסוק בעבד זה כמו באישה,
מה?
זה הדל, כמו שאמרת,
כן,
שללמד תורה לאישה זה כמו קודם תפלט.
האם הוא יביא את זה לדברי תפלות? אני חושב שהחשש הוא על אותה דרך. אצל אישה בגלל התכונות של האישה, אצל העבד בגלל התכונות של העבד. אבל מה שאני רוצה להדגיש זה שהבעיה היא לא בעיה עצמית, הבעיה היא פרקטית. זהו, זה הנקודה. זה הנקודה. עוד עניין אחד קטן, נגיד אותו בקצרה, משהו שחשוב, אתם הספקתם לראות את המהלך של הגמרא? המהלך של הסוגיה או שלא? טוב, מי שהספיק, נגיד את זה ככה ממש, ממש בקצרה. רב יהודה הרי אמר, נוהגים היינו שהיינו ישנים תחת המיטה בפני הזקנים ולא אמרו לנו דבר. והשאלה היא למה באמת? למה באמת רב יהודה סבר שמי שישן תחת המיטה יצא ידי חובת סוכה? אז בירושלמי משמע שרב יהודה סבר שבאמת אדם שישן תחת המיטה הוא באמת לא יצא ידי חובה. הוא לא יצא ידי חובת סוכה. אבל רב יהודה עשה את הדבר הזה בשביל לשבת וללמוד תורה שם בפני הזקנים. אומר הירושלמי, זאת אומרת שרב יהודה סבר שהתלמוד קודם למעשה. קוראים את הסוגיה בקידושים, רואים שתלמוד קודם למעשה לפי רב יהודה. ואז הירושלמי שואל, זה סתירה, מחלפה שיטתי דרב יהודה. במקום אחר הוא אומר שהמעשה קודם לתלמוד, פה הוא אומר שתלמוד קודם למעשה. אומר הירושלמי, לא, 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 לא. זה לא שרב יהודה סבר שהוא לא יצא ידי חובה, אלא שבכל אופן מותר לו לעשות את זה כדי לשמוע שיעור. אלא רב יהודה באמת סבר שאדם כן יוצא ידי חובה. המסקנה של הירושלמי זה היה אהבה מינה של הבבלי. לבבלי היה פשוט שלפי רב יהודה, מי שיושב תחת המיטה יצא ידי חובת סוכה. אבל למה? אז יש פה שני מהלכים בסוגיה. המהלך הראשון בסוגיה זה כי רבי יהודה טען שמיטה לא נחשבת לאוהל. פשוט, היא לא נחשבת לאוהל. הרי מה כל הבעיה? הבעיה היא שיש אוהל שמפסיק בינו לבין הסכך. מיטה לא נחשבת לאוהל. זה מהלך אחד. וכמעט כל השקלא וטריא עד כ"א עמוד ב' סביב ההבנה הזאת. בסוף אומרת הגמרא דרך אחרת. רבי יהודה באמת סבר שמיטה היא אוהל, אבל המיטה היא אוהל הרי, והסוכה היא אוהל קבע, רבי יהודה לטעמי שסוכה דירת קבע באינן, ולא את היא אוהל הרי, ותל אוהל קבע. כך אומרת הגמרא. בהבנה הזאת שרבי יהודה סבר שמיטה היא לא אוהל, לפי ההבנה הראשונה, למה באמת מיטה היא לא אוהל? מאיזה סיבה? יש לך גג, ומתחת לגג אותו בן אדם יושב, למה שזה לא יחשב אוהל? אז כאן יש שלושה שלבים בגמרא. בשלב הראשון אומרת הגמרא, תנן, זה ממש תחילת הסוגיה. הגמרא אומרת, תנן הטעם אחד חור שחררו מים או שרצים, או שהחלת ומלחת, וכן מטבח אבנים וכן סבא של קורות, מאהיל על התומה. פה אנחנו מדברים בדיני אוהל לתומה, אוהל לתומת מת. אז אפילו, המשנה אומרת, אפילו אם זה לא משהו שבן אדם עשה כאן אוהל, אלא זה חור שחררו מים, או השרצים עשו חור, כן? וכן הלאה. אפילו זה מעיל על התומה. רבי יהודה אומר, כל אוהל שאינו עשוי בידי אדם, אינו אוהל. אוהל חייב להיות עשוי בידי אדם, ורשי פה כותב, בידי אדם מתכוון לעשותו אוהל. עכשיו, צריך פה להדגיש משהו. כתוב במשנה גם כן, מטבח אבנים וסבר של קורות. מטבח אבנים זה אומר שבן אדם סידר אבנים אחת על גבי השנייה, והן לא היו צמודות לגמרי אחת לשנייה, ולכן ברווח שנוצר ביניהם, נוצר אוהל. זה גם כן נקרא אוהל שאינו עשוי בידי אדם. צריך מתכוון לעשותו אוהל. ככה מבינה הגמרא בדעתו של רבי יהודה. ומה המקור של רבי יהודה? גם לפועל אוהל ממשכן. כתיב החזות התורה אדם כי ימות באוהל, וכתיבתם ויפרוס את האוהל על המשכן. מה להלן בידי אדם, אף כאן בידי אדם. זה היסוד הראשון. באה הגמרא ושואלת על זה, מה וכי רבי יהודה סבר שאוהל שאינו עשוי בידי אדם לא נחשב אוהל? הרי המשנה אומרת במסכת פרה, אותם תינוקות שהיו מגדלים אותם תהורים 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 כדי שלא תהיה להם אפילו תומעת קבר התהום, איך היו שולחים אותם למלא מים ממעיין השילוח? היו מושיבים אותם על גבי שברים עם דלתות, כן? וככה היה נוצר אוהל, וממילא גם אם הייתה תומעת מת שמה במעיין השילוח, זה היה נעצר בדלת. רבי יהודה אומר שמה במשנה, לא היו מביאים דלתות אל השברים, פשוט הוא היה יושב על שור והשור היה אוהל. שואלת הגמרא, נו, אבל רבי יהודה הרי טוען שכל אוהל שאינו עשוי בידי אדם אינו אוהל. עונה הגמרא תירוץ מאוד מוזר. מודה רבי יהודה כמלוא אגרוף. זאת אומרת, כל מה שרבי יהודה אמר, שאוהל שאינו עשוי בידי אדם אינו אוהל, זה רק אם זה פחות מגודל של אגרוף. אם זה בגודל של אגרוף, רבי יהודה מודה. מה זה משנה? אז רשי אומר, כמלוא אגרוף, אז זה דבר שהוא חשוב למאור, מצאנו שזה נחשב כמו חלון, ולכן רבי יהודה טוען שזה אוהל. לא ברור כל כך למה, זה השלב השני. השלב השלישי של הגמרא, זה הגמרא שואלת מהמשנה שלנו. המשנה שלנו, הרי אומרת, והגמרא שואלת בכפה לפעמוד ב', והרי מיטה די יש בה כמה אגרופים, ותנן רבי יהודה אומר, נוהגים היינו שהיינו ישנים תחת המיטה בפני הזקנים, במיטה יש כמה אגרופים. ואם כל זה רבי יהודה טוען שזה לא אוהל, עובדה, אחרת איך אתה יוצא ידי חובת סוכה? עונה הגמרא על זה, שני מיטה הועיל ולגבה עשויה. כן? מיטה עשויה להשתמש על גבה. שואלת הגמרא, הרי גם שברים לגבה נשויים? נכון? בשביל לשבת עליהם? עונה על זה הגמרא, שברים עשויים גם כדי להגן על בני המאיים שלהם, על כל האיברים הפנימיים. אז יוצא שזה לא רק הלמעלה, זה גם הלמטה, אבל מיטה עשויה רק על גבה. אלה שלושת השלבים בגמרא. אז מה אנחנו לומדים לפי זה הלכה למעשה? לדעת רבי יהודה. רבי יהודה טוען, אוהל שאינו עשוי בידי אדם, אינו אוהל. נכון? אבל תלוי. אם זה כמלוא אגרוף, זה כן יהיה אוהל. אם זה עשוי לגבו, אז אפילו שיש כמה אגרופים, זה לא אוהל. איך מסבירים את זה? אני רוצה רק ממש פשט פשוט, כדי להבין את העניין הזה. זה קשור ליסוד שדיברנו עליו בפרק הקודם. מה הפירוש של המילה אוהל? אוהל זאת אומרת מחיצה שמאהילה על מה שמתחתיה. זוכרים, דיברנו על זה כמה וכמה פעמים. המהות של גג, ראינו את זה ברמב"ם מאוד מאוד חזק, המהות של גג זה לא רק מחיצה שנמצאת מלמעלה, אלא מחיצה שנועדה להגן על מה שנמצא מתחתיה. בהתחלה הגמרא הבינה בדעת רבי יהודה, כל אוהל שאינו עשוי בידי אדם אינו אוהל, זאת אומרת, רבי יהודה טען, שהמיטה הזאת, למה היא לא נחשבת אוהל? הרי מה, בן אדם לא שם את המיטה הזאת? ודאי שהוא שם את המיטה הזאת. אבל למה הוא שם אותה? הוא שם אותה בשביל שהיא תהיה גג להגן על מה שמתחת? לא. אז אם זה ככה, זה לא נחשב אוהל. זה כמו סבר של קורות, כמו מטבח של אבנים. באה הגמרא ושואלת, אבל הרי במשנה בפרה רואים שהשברים האלה כן נחשבו אוהל, זה גם כן לא עשוי בידי אדם. עונה הגמרא, מודה רב יהודה כמלוא אגרוף. מה יש בכמלוא אגרוף? אומר התפארת ישראל שם במסכת אוהלות. כמלוא אגרוף זאת אומרת שהאוהל מצד עצמו הוא כבר מספיק גדול כדי שהוא ייחשב אוהל. זאת אומרת, רבי יהודה לא סבר שכדי שזה יהיה אוהל, אתה חייב שזה יהיה עם גג במטרה להעיל מתחת. לא. רבי יהודה גם הסכים שאם האוהל הוא מספיק גדול, אם הוא מספיק גדול ככה שבני אדם מתייחסים אליו כאל אוהל, בדרך כלל מתייחסים אליו כאל אוהל, שמים שם דברים וכו', אז זה נחשב אוהל. בא רבי יהודה ואמר, אבל אם זה משהו שהוא קטן יותר מכמלוא אגרוף, אין לו את החשיבות, בשביל אח שווה, אתה צריך שתהיה לך כוונה לשם אוהל. זה הנקודה. אתה רוצה להחשיב את זה לאוהל. אם ככה, תשים את הגג בשביל אוהל. פה נכונים הדברים של רבי יהודה. באה הגמרא ושאלה, רגע, אבל מיטה יש בה הרי כמה אגרופים. זה ודאי גודל שבני אדם מתייחסים אליו כאל אוהל. ועם כל זה, בא רבי יהודה וטען שזה לא אוהל. הישן תחת המיטה יצא על ידי חובת סוכה. למה? פה כבר לא צריך להחשבי. עונה הגמרא, שאני מיטה הועילו לגבה עשויה. מה זאת אומרת שאני מיטה הועילו לגבה עשויה? מה?
No, if it's so obvious it's got a different thing, then it takes it out from, unless you do it with kavana, then it's like automatic, like negative kavana.
בדיוק, בדיוק, בדיוק. פה זה כוונה הפוכה. המקרים שדיברנו עליהם עד עכשיו, זה אומר שלא, מצד אחד לא הייתה כוונה שזה יעיל על מה שמתחת, אבל גם לא הייתה כוונה שזה יעיל רק על מה שמעל. אז אם זה פרווה, אז אני אומר בסדר, ברגע שבני אדם מתייחסים לזה כאל אוהל, זה אוהל. אלא אם כן אתה רוצה אח שווה. אבל במיטה זה כוונה שהיא הפוכה, זה כוונה להשתמש דווקא על גבה ולא מתחתיה. נו, אם זה ככה, טוען רבי יהודה, אפילו זה יותר מכמה אגרופים, זה לא נחשב אוהל. למה הדבר דומה? יש לנו את המחלוקת בין התנאים, מצוות צריכות כוונה או אין צריכות כוונה. נכון? גם למאן דאמר מצוות אין צריכות כוונה. אבל אם יבוא בן אדם ויגיד, אני מכוון לא לצאת ידי חובה, ודאי שהוא לא יצא ידי חובה. אז אותו דבר גם פה. הכוונה היא הפוכה, לכן זה לא נחשב אוהל. עכשיו, לכאורה כל הדבר הזה, זה לא נפקא מינה להלכה, כי זה שיטת רבי יהודה, בלאו הכי אנחנו פוסקים הרי כמו חכמים, וגם ברבי יהודה עצמו הגמרא הרי מביאה הסבר נוסף. אבל יש לזה נפקא מינה מאוד גדולה להלכה בהלכות שבת. בהלכות שבת יש לזה נפקא מינה. בדיני אוהל, מה נאסר בשבת? אז יש לנו פעמים שבהם אסור לשים אוהל, אסור לעשות אוהל, דיברנו על זה כבר פעם. אפילו שזה רק הגג, בלי דפנות, ויש פעמים שבהם האיסור של אוהל בשבת זה רק אם זה דפנות ועל גביהם אתה שם את הגג. במה הדבר תלוי? אומרים הפוסקים, אם אתה שמת את הגג בשביל להעיל על מה שתחתיו, אז זה נותן לו שם של אוהל, אפילו בלי דפנות. אבל אם אתה שמת את הגג לא בשביל להעיל על מה שתחתיו, אז רק אם יהיה לך דפנות ועל גבי זה גג, רק אז זה ייחשב אוהל. אבל יש פה עוד תוספת. אומר המחבר, מותר לשים ספר אחד ועוד ספר אחד ועוד ספר אחד על גביו בשבת. אי, יצרת אוהל? אומר הרמ"א, למה זה מותר? כיוון שאינו צריך להעביר שתחתיו. אפילו שאני אומר שזה האוהל בדרגה הנמוכה יותר, שצריך דפנות ועל גבי זה גג, אבל עדיין אני צריך שאתה תצטרך משהו באוויר שתחתיו. אם זה רק עשוי לגביו, כמו המיטה שרק עשויה לגביו, אז כאן זה לא אוהל בכלל. ולכן מותר לעשות את הדבר הזה בשבת. בסדר? עד כאן, רבו ישיים. שכוח, אנחנו בפעם הבאה, בעזרת השם, כנראה שמה שאנחנו נלמד, זה את הסוגיה של הסומך סוכתו בקרי המיטה. הסוגיה של מעמיד. מעמיד, מעמיד ומעמיד, החזוני, שפשון זמן, כל הסיפור הזה, זה בעזרת השם יהיה לפעם הבאה. אני אתן לכם משלח מקורות.
כמו בסנאי, כמו בסנאי, באמת, זה היה, זה כמעט בגלל.